אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם עופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
אלן עופר.
לאה, מה קורה?
בסדר.
לא.
בוא נשמע אותך קצת.
אחד, שתיים.
אתה טיפ על שזה משהו קצת סטאפי, קצת מהדורת חורף, אתה...
כן, אמרו לי שזה עושה קול רדיופוני יותר.
נכון, זה נכון, זה ממש נשמע טוב, אבל איך בקיץ ככה נהיים חולים?
נכנסים למזגן, יוצאים ממזגן, נכנסים למזגן, יוצאים ממזגן, נכנסים לבריכה, יוצאים מהבריכה, נכנסים לים, יוצאים מהים, נכנסים למזגן, יוצאים ממזגן.
הבנתי, הרבה רוטינות יש לך.
וככה, כן.
בסדר, לא, מעולה, סבבה.
וככה מקבלים
את הקול
הטוב הזה.
זה לא מדבק, נגיד.
לא,
בסדר.
לפחות קורונה זה לא.
יופי, אז בואו.
דברים אחרים אני לא יודע להגיד.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס, המותאם אישית לכל משקיע, ואמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ואו נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראים לכל פעולה הנעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט זה, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט. בוא, תקשיב רגע שנייה, יש איזה ממצא מאוד מעניין, שים לב, אתה בוא תקשיב רגע שנייה. קראתי שאנשים שהמצב הכלכלי שלהם פחות טוב, או שתיק ההשקעות שלהם בירידה, בודקים פחות את התיק שלהם. איך זה הגיוני, תגיד לי?
אני אשאל אותך שאלה אחרת, למה בכלל לבדוק את תיק ההשקעות שלך?
אתה אומר, תן לו לשוט.
וורן באפט אמר, תקנה, תחזיק.
תשכח.
אל תבדוק, מי שאם אתה תבדוק כל הזמן, אוי ובוי. לא משנה מה המצב שלך.
אז אולי צריך להסתכל על זה הפוך, אנשים שהתיק השקעות שלהם ממש טוב, חוזרים אליו כל שנייה להסתכל עליו כנראה.
ריפרש, ריפרש.
כן, לעשות זה.
אבל באמת, בהשקעות המלצה שאני מכיר, זה באמת לא להסתכל ולבדוק כל יום את התיק שלך.
הבנתי, אבל בכל זאת יש פסיכולוגיה שלמה מאחורי כסף בכללי.
לגמרי. ובשביל זה יש לך מזל.
כן, יש לי מזל, זה נכון.
כן, לא, הבאנו לפה אורחת מיוחדת היום באמת, תעזור לך להבין את כל הסיפור הזה, דוקטור לירז מרגלית, היא דוקטור לפסיכולוגיה חברתית, היא מרצה באוניברסיטת רייכמן, ואם בא לך קצת רכילות, ככה בשקט בשקט, כן, היא גם שימשה כפסיכולוגית של המתמודדים בריאליטי, אהבה חדשה.
שלום.
שלום, שלום.
אהלן.
מה שלומך?
מצוין.
מהטלוויזיה, ישר לתוך ה...
ישר לפה.
כן, זה קצת יותר צנוע.
אחרי אהבה ועניינים, כסף, אבל באמת שאהבה וכסף זה שני הדברים הכי חשובים בחיים, אז...
אופה, אז את גם קצת material girl בזה, לא?
לגמרי.
אוקיי, אז איך מסבירים את הממצא הזה בעצם?
אז מסבירים את הממצא הזה עם אחד העקרונות הכי בסיסיים שיש לנו כשאנחנו מסתכלים על המוח האנושי, על איך אנחנו עובדים, וההטייה הזאת נקראת שנאת הפסד. אז בואו נעשה רגע להבין מה זה שנאת הפסד. במילים הכי פשוטות, שנאת הפסד, כשאנחנו מדברים על השמחה שלנו מלהרוויח 1,000 שקל, היא תהיה פחותה מהכאב שבו הפסדנו 1,000 שקל. כלומר, תמיד כשאנחנו נפסיד בדיוק את אותו סכום, יכאב לנו הרבה יותר להפסיד. ונתן לכם דוגמה. כשאנחנו הולכים מבחינה כלכלנים לאנשים, והכלכלנים מה הם באים ואומרים, אנשים הם רציונליים, אם אנחנו ניתן להם יותר מאשר פחות, הם תמיד ינסו למקסם את הרווחים שלהם. זה אף פעם לא עובד. אז נניח, אני אומרת לכם, יש לכם 50% להרוויח 1,000 שקל, אבל יש לכם גם 50% להפסיד 1,000 שקל, אף בן אדם שאני מכירה לא הסכים להתערבות הזאת.
וואלה.
כן, למה הם כן מסכימים?
קנמן עשה על זה...
קנמן בטברסקי.
כן, בדיוק, קיבל נכון. על זה פרס. אנשים הם לא רציונליים בסוף.
כן, אבל אתה יודע, צריך רגע להבין מה קורה, כי לא רציונלי זה הכרזה ככה מאוד מאוד בורבסטית.
אז תציפו לרחוב, תנסי לחצות את הכביש, תראה שאנשים לא רציונליים.
מה עכשיו לרציונלי? אני אספר לכם משהו. אני רוצה לספר לכם את ההמשך של הניסוי הזה. כדי שאנשים יסכימו לאימור של אתם מפסידים 1,000 שקל ב-50%, אני חייבת להעלות את הרווח לפחות ל-2,500-3,000. רק אז הם מוכנים להסכים, כלומר רווח של כמעט 1:3.
וואו.
אז ההפסד כואב פי 3 מאשר רווח בסכום שווה בערכו. ואז אם אנחנו חוזרים לשאלה הזאת שהתחלתם איתה את הרעיון, הממצא המדהים הזה שאנשים לא בודקים כשהם בהפסדים, הוא מאוד מאוד פשוט. כי כשאנחנו מפסידים, יש לנו אזור במוח, אזור הכאב, שכואב לנו הרבה יותר. ולעומת זאת, כשאנחנו מרוויחים, אז עולה, מופרש איזשהו מוליך עצבי שנקרא דופמין. אבל בני אדם אין מה לעשות. כי אנחנו כבר כמה מיליוני שנים, בגלל המנגנונים האבולוציוניים שלנו, אנחנו רוצים עונג, ואנחנו רוצים להימנע מהפסד. ואף אחד כשהיינו בסוונה לא הכין אותנו למטב שבו אנחנו נצטרך לקטים ציידים להתמודד ולהמר על כספים בבורסה. והמנגנונים של אז נשארו אותו דבר, כי המוח שלנו לא התפתח מאז, ואם אנחנו נסתכל על כל ההטיות הקוגניטיביות, יש להם הסברים מאוד רציונליים במונחים אבולוציוניים.
וואו. יפה. אוקיי, זה הרבה מילים. לא רציונלי ואבולוציוני, אני כאילו, אני חשבתי שאנחנו קצת התקדמנו, כי ההפך, החיות בסוונה לא נותנות כסף. זה לא שהם אומרים, תן לי את האנטילופה שלך, אני אתן לך איזה 200 שקל עכשיו.
בדיוק, עכשיו את מדברת איתי על כסף.
כן. נכון. מה זה כסף? בואי רגע שנייה. אנחנו בני אדם, מה זה? זה הבנייה חברתית, לא?
כסף זה ההמצאה הכי טובה בעולם. זאת המצאה שכולם מסכימים עליה. וכשאנחנו מסתכלים על המשפט, הקלישאה המאוד מוכרת לכסף אין ריח, היא נכונה כשאנחנו מסתכלים רגע על הטעויות הקוגנטיביות שלנו, כי אין לי בעיה לקחת כסף מאנשים שאני שונא, מאנשים שאני לא אוהב אותם. כסף מבחינתי...
נפולון אמר זה... לכסף אין ריח.
נכון.
יודעת מתי הוא אמר את זה? כשהוא התחיל לקחת מיסוי על שירותים ציבוריים.
על שירותים ציבוריים, נכון. עכשיו מה? למה אנחנו גם לא מסוגלים לחשוב על כסף במונחים כלכליים? כי אם בעבר היה שכר חליפין, אני נתתי לך שתי תפוזים, ואת נתת לי תפוח.
כן.
וכולנו ידענו מה הערך של שתי תפוזים, ומה הערך של תפוח, והכל היה בסדר. ואני ידעתי בדיוק מה אני לוקחת, ומה אני מקבלת, וכמה זה שווה לי. עכשיו, כסף זה עלות אלטרנטיבית, אבל אנחנו לא יכולים לאמוד את הכסף. כלומר, אם אני הולכת ואת אומרת לי, אני קונה את הטסלה החדשה, אני שואלת, אוקיי, על מה ויתרת כשקנית את הטסלה החדשה? אז תגידי לי, ויתרתי על BMW, אבל את לא תגידי לי, ויתרתי על חופשה שנתית עם הילדים, ועל 50,000 ספרים, וכו וכו, כי אנחנו לא מסוגלים לשקלל את זה. המוח שלנו לא בנוי להעריך את הערך של הכסף.
אלא עם התופר, ואז הוא יודע לשקלל הכל.
לא, אני, ההגדרה שלי היא הרבה יותר פשוטה. לכסף. כסף הוא,
זה לא היה פשוט, מספיק.
זה טיפה מורכב. זה בסך הכל אמצעי לסחר חליפין, אמצעי חליפין, ולמעשה, אנשים לא יודעים את זה, אבל כסף, כל אחד מאיתנו יכול להדפיס כסף. אני אתן לכם סיפור נחמד, שאפשר להמחיש את זה.
זה לא חוקי.
תחשבי רגע על שופרסל. בסדר? רשת שופרסל, נכון? יש להם את הכרטיסי גיפט קארד האלה.
התווים, כן, כן.
תו הזהב.
כן.
בואו נעשה משחק, ונגיד שבסוף השנה הם מחליטים לשלם לעובדים שלהם רק בכרטיסים של תו הזהב. בסדר? לא במשכורות.
כן.
כל עובד מקבל 10,000, נגיד, תו הזהב. בסדר? כל עובד לפי כמה שהוא מרוויח.
לא טוב.
עכשיו, העובד שקיבל את הכרטיס הזה של תו הזהב, צריך לשלוח את הילד לפעוטון, לזה, אז הוא נותן לגננת, תשמעי, קחי לחודש 3,000 תו הזהב, תוכלי לקנות בזה. וככה הלאה והלאה, זה מתגלגל בעצם... שופרסל יצרה פה כסף, נכון?
Aha.
יצרה כסף מכלום. למעשה, אנשים חושבים, בנקים מרכזיים מדפיסים כסף, אבל כל אחד מאיתנו יכול, כל יזם יכול בעצם לייצר כסף. הכסף זה בסך הכל...
אז מה, אני יכולה לעשות לאה קוין, ובעצם לממש, למימוש ב...
לגמרי, אבל זה לא העניין, זה לא הנקודה המרכזית. כסף, בסדר, הגדרנו מה זה כסף. כסף, כשאנחנו מסתכלים רגע על אנשים, ועל כל המאזינים שלנו, אנחנו צריכים שהם יבינו מה זה כסף, ואנשים לא מצליחים להבין מה זה כסף. למשל, אם אני אומרת לכם, אני ממשיכה את הסיפור שלך עם התווים, ואני אומרת לכם, אוקיי, יש לכם כל יום בבוקר 100 שקל להוציא. אז אתם מיד תגידו, אוקיי, אני יודע על מה אני מבטר כשאני מוציא את 100 שקל, ואני יודע איך לשקלל את הארוחות, ואם אני אוכל ארוחת בוקר ממש ענקית בבנדיקט, אני כנראה לא אוכל להמשיך לאכול באותו יום כלום. אז זה מאוד מאוד ברור לי, ואז אני יכול לחשב את ההתנהלות שלי הרבה יותר טוב, אבל בגלל שאין לנו את ההקצאה הזאת, ולכאורה יש לנו כסף בבנק, ואנחנו לא רואים אותו, אז אנחנו לא מתנהלים כמו שצריך, ואנחנו מוציאים היום כאילו אין מחר. ובאמת, אחד הדברים הכי הכי מעניינים עם כסף, שמאז שאנחנו עוברים לדיגיטל, ומאז שאנחנו עוברים לכרטיס אשראי, עשו מחקרים על חקר המוח, וכשאני עכשיו, אתם באים, אני רוצה לקנות את הטלפון ממך, נתתי לך כסף, כשאני שלפתי את המזומן ונתתי לך, באזור הכאב שלי במוח, אני ממש ארגיש כאב, אבל כשאני מעבירה אשראי, או יותר גרוע מזה, לוחצת על כפתור באמזון, שום דבר לא כואב לי, יש לי רק את ההנאה, ולכן מאז שהגיע הדיגיטל, אנשים מבזבזים הרבה יותר, בלי לחשוב, ולא כואב להם בכלל.
בוא'נה, אגב, זה שפיזית כואב לנו, זה אשכרה הכואב בכיס הזה, נכון?
בול.
זה כואב בכיס, ליטרלי.
גם כשאת מפסידה משהו, כואב לך, נכון? כואב, נכון. זה ממש כואב, אזורי הכאב שכואב לך כאב ראש, זה בדיוק אותו אזור.
מדהים, מדהים.
זה עובד גם על זה שמקבל את הכסף, למשל, אם תלכו בהודו ותתמכרו שם עם הסוחרים, וברגע שאתה מוציא את הזה של המזומן, תראי שהוא מוכן לרדת עוד קצת, והוא כבר רואה את המזומן, והנסקה נסגרת.
נכון, כי כמו שאתה אומר, זו דוגמה מעולה. יש לנו המון המון נטיות שקשורות בכסף. אני רוצה לספר לשניכם שתי אפשרויות, ואתם תגידו לי מה אתם בוחרים. כי זאת אפשרות שתמחיש לנו את כל הסיפור של כלכלה התנהגותית. ממש חשקה נפשכם לראות סרט, יום ראשון, וזה לא בא לכם כלום, אתם הולכים לסרט. עכשיו, הסרט, אתם צריכים לשלם עליו מראש 50 שקלים. שילמתם עליו 50 שקלים מראש, הדפסתם, נניח צריך להדפיס, הגעתם לקולנוע וגיליתם שעבד הכרטיס לסרט. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, האם תקנו, תוציאו כסף על 50 שקלים לכרטיס חדש? רגע, אל תענו, אל תענו, אל תענו, אני עוד לא סיימתי.
יש המשך.
כן.
תמחקו את כל מה שאמרתי עכשיו. עוד פעם בא לכם לראות סרט, אבל הפעם החלטתם שאתם לא קונים כרטיס מראש. אתם מגיעים לקולנוע, ושם מחליטים לשלוף את הארנק ולהוציא 50 שקלים. פתחתם את הארנק וגיליתם שעבדו לכם 50 שקלים שהיו בארנק. האם עדיין תקנו את הכרטיס לסרט? עכשיו, אם נסכים פה באזור הזה שההפסד הוא הפסד של 50 שקלים, תסבירו לי איך זה יכול להיות שעל אחת מהאפשרויות שאמרתי, רוב האנשים ממש מתבאסים, והאפשרות השנייה אין להם שום בעיה להוציא את ה-50 שקלים.
רגע, שנייה, באיזה אופציה אנשים?
זהו, אני לא הבאתי שאתם תטעו.
איך אנשים לא פועלים, אני לא יודע, אבל אני אגיד לך איך אני פועל.
איך אתה מרגיש?
אם אני כבר הצלחתי לסנחרן את היומן שלי ואת היומן של אשתי, ולמצוא בייביסיטר, ולצאת, ולקנות כרטיס, ולמצוא חנייה, ולהגיע לזה, זה לא משנה.
לא, לא שאלתי אם תקנה, לא שאלתי מתי יותר תתבאס.
לא הלך לאיבוד, אני אקנה את הכרטיס ואני אכנס פנימה, מה שלא יהיה.
שאלתי מתי יותר תתבאס.
אני לא יודע להגיד.
מתי את יותר תתבאסי?
אבל בכל מקרה אני אקנה את הכרטיס.
זהו, זה בדיוק העניין, שזה קצת, זה באמת כואב, ה-50 שקל הזה, שזה כל כך כואב.
אני אגיד לך, במקרה הראשון, אנשים, אחרי שהם קנו כבר כרטיס,
מוכנים לקנות עוד פעם?
לא.
לא?
לא, כי הם הרגישו שהם הוציאו 100 שקל עבור לכרטיס. ובמקרה השני, לכאורה, 50 שקלים, לא קשורים לכסף, כלומר זה במקום אחר במוח, זה במגירה אחרת במוח, איבדנו 50, שטר של 50 שקלים, אין קשר לקולנוע, אין לנו שום בעיה עם זה.
וואו, כן, כי אז את אומרת, בוא נאמן, אתן להם 100 שקל?
בדיוק,
על כרטיס אחד?
כרטיס.
נכון, זה כואב.
מצד שני, אבל כבר מצאת בייביסיטר ומצאת חנייה, וצריך למצוא...
אבל כל זה לא קשור לכלכלה.
זה כן, דרך אגב, יש גם הטעיה כזאת.
הנה, בבקשה, כן.
לא, יש הטעיה כזאת. שלמשל, קנית מניה, ועכשיו היא ירדה, אוקיי, אז אתה ממשיך להחזיק בה.
זה פאן קוסט אפקט.
נכון, בדיוק.
זה אפקט עלויות השקועות.
מה זה אומר? אבל העלות השקועה פה זה שמצאתי חנייה והבאתי, קניתי כרטיס.
נכון, אז אגב, יש ממצא שמראה בדיוק. אז רגע, לאה רוצה שנסביר
מה
זה אפקט העלות השקועה. אפקט העלות השקועה אומר שנניח התחלת פרויקט בעבודה, את עובדת באיזשהו קורפורייט, והתחלת להוציא הרבה כסף ומשאבים ואנרגיות, וכל העובדים כבר עובדים על הפרויקט, ודי ברור לכולם שזה הולך להיכשל. רוב האנשים ימשיכו, כי הם כבר השקיעו כל כך הרבה כסף ואנרגיה ומשאבים, אז הם לא יגידו, טוב, נכשלנו.
את כבר בפנים, את בכניסה לקולנוע, אחרי שעשיתי את הכל.
למערכות יחסים, חבר'ה.
הנה, את יודעת מה, זו דוגמה מצוינת, מערכות יחסים.
שלוש שנים, ואת אומרת, מה, נתחתן, אבל וואי.
כבר הכרתי אותו, אני מכירה את כל השטויות שלו, ההורים, וזה מה, אני עכשיו אפרד. זה בדיוק העניין, זה אפקט עלות השקועה, אבל לעומת הדוגמה שנתת לי, אני אגיד לך שעשו עוד ניסוי. אמרו, תראו, בחנות הקרובה אני רוצה חשקה נפשי במסך לד. בחנות הקרובה היא עולה מחיר מלא. אני יכולה לנסוע שעה ולקבל אותה ב-15% הנחה, רק שהדלק והזה יתקזז. רוב האנשים...
ייסו.
ייסו.
הגיוני. בטח אם הם ישראלים שלא רוצים לצאת פרייר.
זה דווקא עוד נעשה בארצות הברית.
לנסוע רחוק יותר כדי לקחת את המכשיר היותר זול.
כי הם הרוויחו בהנחה, וזה כיף לנו.
זה ברור.
כשאנחנו רואים הנחות, אנחנו מעלים את הערך של הכסף. עשינו ניסוי בסופר פארם. ואתם מכירים את התוויות הכתומות האלה של מעידות על מבצע, קסל? אז שמנו את התוויות האלה, אבל לא הייתה הנחה. אנשים קנו הרבה יותר את המוצרים האלה, רק בגלל האסוציאציה, כי פתאום המוצרים היו הרבה יותר שווים.
כותבים את המספר, את המחיר בגדול.
נכון.
ואז אנשים בטוחים זה הנחה, אבל לא
מסתכלים, כי אנחנו פועלים על טייס אוטומטי, ורוב ההחלטות שלנו לא מודעות, ואנחנו פועלים על אוטומט.
בוא נזה, זה מדהים, כן, אבל אני לא יודעת, אני קצת מרגיש שרגע שנייה, הדוגמה ממקודם, עם הסרט? עם, 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 לא, עם העלות, אני אומר, עם העלות השקועה. אני כאילו קצת, לא יודעת, אני נזכרת פתאום, אני ממש זוכרת במעמד פרידה מול, מול גבר שהייתי איתו הרבה שנים ביחד. הוא מסתכל עליו ואומר, מה אחרי כל השנים האלה נזרוק הכל לפח? אני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, כן, נשמה, כן, בוא נחתוך את זה זריז, דחוף, דחוף, לפני שזה. אז אני אומרת דווקא, טוב,
לא היה לך בכלל, הנה, הדוגמה הזאת עם הגבר.
כן.
לא היה לך בכלל מחשבה של, רגע, אחרי כל מה שהשקעתי וכל הזמן.
נכון, והנזק, והנזק, את מבינה שהוא הרבה יותר גדול, אין מה לעשות כמה שלא תרצי. בכל מקרה, לפעמים צריך ללכת נגד האינסטינקט, אה?
נכון, זה רציונלי מה שעשית. אני אומרת, רוב האנשים לא חושבים ככה, והדוגמה שנתת עם המניה היא דוגמה מעולה. כי אחד המחקרים שאנחנו רואים לגבי השקעות של אנשים, שרוב הזמן, כשהמניה בירידה, הם, א', יש היקשרות אליה, וב', הם אומרים, היא כבר בירידה, אז היא צריכה לעלות, אבל זה לא קשור, אין שום קשר, זה שמניה בירידה ממש לא אומר שהיא צריכה לעלות, זה כמו עם הפליפ הקוין, להטלת מטבע. עצם זה שיש לי רצף של שש פלי, לא אומר שהפעם הבאה יש סיכוי שיעץ, אבל ככה אנשים חושבים, אנשים כל הזמן יש להם עטיות קוגנטיביות, למרות שזה בסוף אצלנו, זה הסיפורים שאנחנו מספרים, ולכן רוב ההחלטות הפיננסיות שלנו הן כל כך לא נכונות, הן כל כך בעייתיות.
טוב,
שזה הולכים ליועץ.
ללכת ללמוד סטטיסטיקה גם וכאלה, אני מרגישה.
או פסיכולוגיה, דווקא לא סטטיסטיקה, אני ממליצה ללמוד כלכלה התנהגותית.
זה מאוד יעזור לי, אני מרגישה. טוב, בסדר, אני באמת מנסה להבין למה כסף זה כזה, זה... האמת, חשבתי על זה. אמרתי, בונה, אם מתישהו נפסיק לגמרי עם כל הדתות, וכולם רק יסגדו לכסף, אולי נגיע לשלום עולמי.
יש סיכוי. זה הדבר היחיד שלדעתי שומר על העולם הזה, הכסף. הכסף זה המצאה הכי טובה שיכולה להיות, שאנחנו יכולים בעצם להעביר כסף מאחד לשני.
כן.
הבעיה היא שאחד הדברים, אם את דיברת איתי על אבולוציה ועל הקטים ציידים,
כן.
אחת הבעיות הגדולות שאנחנו תמיד מתוכנתים בני אדם לחשוב על הכאן ועכשיו. אז למשל, נתנו לאנשים להיכנס למכשיר FMRI, סורק מוח, לראות מה קורה אצלהם במוח. ואז אמרנו להם, יש לכם $50 כאן ועכשיו מיד בסוף הניסוי, או שתקבלו שני תלושים לאמזון, שני תלושים של $50, עוד חודש. 70% העדיפו כאן ועכשיו. ואז רצינו לראות מה קורה אצלהם במוח. האם האזור הרגשי הוא זה שגרם להם לרצות כאן ועכשיו, או האזור הרציונלי? אז מה אתם חושבים?
רגשי בטח.
אז רגע.
מה?
זה כולם חשבו.
נכון?
נכון, גם אני חשבתי.
וזה לא?
לא.
זה באמת רציונלי?
אז רגע.
מה עובר שם? איזה חישובים?
מסתבר שהאחוזים שהחליטו לקחת כאן ועכשיו היו 70% ו-30% הסכימו לדחות. אבל כשמסתכלים מה קורה אצל ה-30% במוח, אמרנו אנחנו נראה את האזורים הרציונליים הרבה יותר דומיננטיים.
נכון.
אז מסתבר שהאזורים הרגשיים שלהם פעלו באותו אופן. כולנו, כשאנחנו רואים כסף או גלידה עם שמנת וקצפת ושוקולד, רוצים אותה באותה מידה. ההבדלים היחידים בין הבין אישיים, זה כמה אנחנו יכולים לבסט את התחושה, כמה אנחנו יכולים להגיד, אני ממש רוצה, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו, אני אעשה את הדבר הנכון.
דחיית סיפוקים.
בעונה הפרונטלית פה.
בעונה, בקורטקס הפרה-פרונטלי, מדהימה, נכון?
תודה רבה, זה מהקרימינולוגיה, תודה, תודה.
בול.
יפה.
זה האזור שבאמת חושב לטווח ארוך.
אז את רוצה להגיד לי שרק ל-30% יש דחיית סיפוקים כמו שצריך?
כן, אפילו פחות.
זה עולם נוראי, אוי לא.
ואני מדברת איתך עוד על סטודנטים בסטנפורד.
אוי לא,
אוי לא.
אבל זה דרך אגב הסיבה שהריביות הן חיוביות. כי את זוכרת, אמרנו, ריבית זה האפשרות להביא כסף מהעתיד.
נכון.
במחיר מסוים.
נכון.
בגלל שלאנשים שאהבת הווה, אז הריבית היא חיובית.
אומרים, זהו, העלו את הריבית כדי להגיד לאנשים, תתחילו לחשוב, תתחילו לחשוב, חבר'ה, על העתיד. תתחילו לעצור את עצמכם פה. יפה, כלכלה התנהגותית זה חתיכת תחום, לא?
חתיכת תחום, שעכשיו גם יש לו תת-תחום, שהוא מאוד מאוד פרקטי, שהיום הרבה ממשלות משתמשות בו, שנקרא behavioral design, או עיצוב התנהגות, או נאץ'.
הנדסת תודעה, כמו שקוראים לזה.
אז אני לא רוצה להיכנס לזה,
כי
לאחרונה יש עליי הלאום עם הנדסת תודעה, וקוראים לי מעצבת תודעה, ובואו נעזוב את זה רגע.
אוקיי, נגעתי פה בנקודות, בסדר.
נגעת פה בנקודה רגישה. לא, פשוט השבוע האחרון קיבלתי המון ביקורת שלילית, אבל...
כן.
על זה שאני מעצבת לאנשים תודעה.
בואי, תעצבי לי את התודעה,
לעיצוב התודעה.
כן.
אז כלכלה התנהגותית זה תיאוריה, ואז החליטו לקחת אותה לתחום שהוא מאוד מאוד פרקטי, ובעיקר למה שאנחנו קוראים נאג', מה זה נאג'? זה אחד המושגים הכי, הכי, דחיפה קלה.
כן.
הכי, הכי משמעותיים בכלכלה התנהגותית. נאג' זה קלה? קלה, קלה. מה הרעיון? למה זה נקרא עיצוב התודעה? כי כשאני עושה לך נאג', אני מסדרת את התפריט, או תפריט אנלוגי, את הסביבה שלך, ככה שלא תשים לב שאני עשיתי משהו, ואז אתה תרגיש שההחלטה היא שלך. בגלל זה כל כך אפקטיבי, כי אני לא אומרת לך, אל תאכל לא בריא, אלא אתה מרגיש שאתה עשית את הבחירה הזאת, למשל. איך זה התחיל?
כמו אצל הפולנים. מכיר את זה. אני רק יושב לי פה בחושך, אתה תעשה מה שאתה רוצה.
תאכל את הבורגר הזה, אין בעיה. שהעורקים יסתמו, אל תבוא אליי בטענות. נכון,
תחליט בעצמך.
זה לא נאג', זה נאג' פולני.
כן, זה עושה ממש.
בואו נמציא ביטוי נאג' פולני ונאג' רגיל.
אוקיי.
ואחרי זה, כדי לשאול אם אנשים קראו את הפרק, תגידו להם להגיד נאג' פולני בתגובות. אז תראו.
כן.
נאג', אם עכשיו אני הולכת לקפיטריה במזנון בארצות הברית, אתם מכירים את זה שלוקחים את המגשים האלה, האמריקאים בכל הסרטים ומסדרים. עכשיו, הם סובלים מאוביסיטי, מהשמנת יתר, המון המון אמריקאים בעיקר, ומתחיל אצל הילדים, ורצו לראות איך אפשר לסדר את הסיפור הזה, או לגרום להם להשמין פחות, ואז לקחו את כל המתוקים, שהם מאוד מאוד מצטיינים בהם, ושמו אותם ממש מאחורה, והבליטו את הפירות והירקות, לא רק הבליטו, גם חתכו אותם. ואז הם אכלו הרבה יותר פירות וירקות. למשל, באחד הכנסים שנעשו פה בארץ, לקחו קערה עם תפוחים לא חתוכים, וקערה עם תפוחים חתוכים. עכשיו, זה לא שיש איזה קושי פיזי לקחת תפוח, אבל הקערה של התפוחים החתוכים נגמרה.
ברור.
תוך שנייה.
ברור.
כי אנחנו עצלנים קוגנטיבית, זה מובנה בנו.
עכשיו אני מבין, אשתי כל בוקר חותכת ירקות, שמה על השולחן הולך.
מדהים.
לא יודע, תגיד לי.
היא קראה את הספר.
מה, את... כאילו, את רוצה לאכול תוכלי, את חותכת, שמה על השולחן והולכת.
הנה,
זה בשבילכם.
עכשיו אני מבין. אז א', תגיד לה כל הכבוד.
עכשיו אני מבין.
ואז באמת ממשלת בריטניה החליטה להשתמש בזה, ברעיון הזה. מה היה בממשלת בריטניה? אנשים לא חסכו לפנסיה. עכשיו, אנשים לא חצכו לפנסיה, והממשלה דאגה, כי אמרה, זה ייפול עלינו אחר כך. איך גורמים לאנשים לחסוך לפנסיה? עכשיו, מה היה בממשלת בריטניה? אם אתם הגעתם לעבודה חדשה, הרי עבודה, שמנו לכם חלק מכספי הפנסיה, ואז אמרו לכל עובד חדש, שלום, תקשיב, יש לך אפשרויות לחסוך לפנסיה, אלה כל האפשרויות, אתה צריך להתקשר למספר טלפון הזה. ואז אנחנו לא עושים את זה, ואז אמרו, בואו נשנה את הדיפולט. ברירת מחדל זה כלי רב עוצמה. ואז כל פעם שעובד חדש, עכשיו, לאחר השינוי, מגיע לעבודה, אומרים לו, תקשיב, אנחנו חוסמים בשבילך כסף בפנסיה הזאת, אם אתה רוצה לא לחסוך, תתקשר למספר הזה, והם הצליחו להעלות את המספר, מעל 91% חוסכים לפנסיה היום. רק בגלל שאנחנו כאלה...
אין לנו כוח לבטל
כן,
את הסיפור.
אין לנו כוח להרים טלפון זאת ברמה הזאת, כן. כן, זה לא נאג'. זה בדיוק נאג'. זה הרעיון של איך להשפיע על אנשים, בלי שהם ידעו שמשפיעים עליהם, אבל יש גם נאג'ים קצת יותר משמעותיים, למשל, גילו שבבתי חולים, אחד הגורמים הכי הכי משמעותיים לזיהום, זה שהרופאים לא מחטים את הידיים בין רופא לרופא.
זה הם אחראים, הייתם בטוחה שהחולים אחראים על זה.
דווקא רופא אמור לדעת את ה...
אני בהלם.
הם יודעים, אבל הם באמצע היום, והם נורא עמוסים, והם לא מחטאים ידיים, לא שוטפים, הם אמורים לחטא עם האלכוהול.
כן.
ואז רצו לראות, פנו לכלכלה התנהגותית ואמרו, אולי כאן התשובה והפתרון. ואז מה שהם עשו, הם שמו מוניטור לכל רופא, כמה פעמים הוא שטף ידיים בהשוואה לכל הרופאים האחרים. זה הפך להיות עניין
תחרות?
של תחרות. והמספר עלה לא ל-80%, עלה ל-98% ששוטפים ידיים. אז...
אני עוד מודגת מה 2% האלה שלא גועל נפש במים, כמה שלא שלי.
אני הייתי כונס אותם בכנס גדול נורא.
ממש.
ואז אני חושב שהייתי מגיע גם ל-100%. מה זה לא שוטפים ידיים בין מטופלים?
מה זה? זה הכי בסיסי. אנשים מתים ככה.
אתם יודעים כמה דברים בסיסיים אנשים לא...
רגע, אני חייבת רגע לחזור אחורה, אגב, לפירות החתוכים. אני קראתי באינטרנט, בערבון מוגבל, מה שנקרא כרגע. אני הבנתי שפירות חתוכים זה פשוט יותר טעים, כי השטח פנים של הבשר, של הבפנים,
יותר גדול.
כן, הוא יותר גדול, אז יותר נוגע בהכל.
אבל זה תפוח, זה אותו תפוח. את יכולה לחתוך אותו פשוט עם הפה.
כן, אבל זה עבודה קשה.
אני יכול להגיד לך מה אשתי הסבירה לי. אשתי הסבירה לי שזה עניין של חיכוך. אתה רוצה להוריד חיכוכים. עכשיו אני אלך למקרר, אני אוציא פלפל, אשטוף פלפל, אחתוך פלפל, זה לא יקרה. אבל אם אני מגיע לשולחן ויש כבר פלפל, חתוך, שטוף, מוכן, אז אני כבר אוכל אותו.
זה חיכוך.
ולכן זה הקטנה בעצם של החיכוך.
חיכוך זה השם שאנחנו מספרים לקהל, אבל יש שם ככה יותר אקדמי לזה, שנקרא קלות קוגנטיבית.
אוקיי.
הקלות שבה קל לנו לאבד מידע, בעצם משליך על הסיכוי שנתעסק בהתנהגות. למשל, אם אני נותנת לכם שני מתכונים לעוגת שוקולד, אבל אני מגלה לכם, לכם רק, שזה בדיוק אותו מתכון.
דבר על השקעות, אנחנו רק לא יכולים לדברים. כן, נו, עוגת שוקולד.
אבל עכשיו אתה תבין את הקשר להשקעות. עכשיו אתה עוד שנייה תבין את הקשר להשקעות. עכשיו, מתכון אחד הוא בכתב שהוא מאוד קשה לקריאה. מתכון שני הוא בכתב אריאל, פונט גדול, הרבה רווחים.
הבנתי מה את עושה פה.
לא אני, המדע.
נו, נו.
אנשים שהסתכלו על הפונט שקל לקריאה, אמרו שההוגה תיקח בממוצע להכין אותה 8 דקות. אלה שהסתכלו על אותה הוגה שהיה בפונט קשה לקריאה, 15 דקות. ואלה שהסתכלו על הפונט שקל לקריאה, אמרו שהרבה יותר סיכוי הם הולכים להכין את ההוגה הזאת. כי המוח שלנו עושה חישובים, עיבודים מאוד מהירים, ומשליך.
אני חשבתי בדיוק ההפך, אני אגיד לך למה, כי הכתב של האריאל, זה נראה כי יאללה, סתם מתכות באינטרנט, אז זה מאפן, אבל בכתב מחובר כזה של איזה סבתא שיודעת, סבתא שעשתה, אז אני לא יודעת, את הפתעת אותי עכשיו האמת, אני חשבתי בדיוק ההפך.
אנחנו אוהבים קל, כמו עם התפוח, זה בדיוק כמו עם התפוח, אנחנו אוהבים קל.
להוריד חיכוך.
נכון.
אגב, מניות, אתה רוצה לראות איך זה קשור למניות, קלות קוגנטיבית?
זה העניין.
אז הסתכלו ארבע שנים, עקבו אחרי מניות, וראו שהמניות שרוב הזמן עולות, אבל על פני שנים, זה אלה עם השם היותר קאצ'י. ומניות עם שם הרבה יותר מסובך, הרבה פחות משקיעים בהם.
זה לא להאמין.
כן, כן.
כי הם רוצים להגיד, הם רוצים להגיד איפה הם משקיעים. טוב, אנחנו עוצרים רגע את הפרק. כן, עוצרים. כן, עצרנו. שמענו את הבסיס של כל הכלכלה ההתנהגותית, ואנחנו נמשיך בשבוע הבא.
מזל ששמרנו מרחק. הצירה כזאת פתאומית.
כן, כן, ברור. כי אנחנו נוהגים בזהירות. אבל חבר'ה, אנחנו הולכים לחזור בתוכנית הבאה עם משחק כיפי. אנחנו נמשיך לדבר על זה, וגם נשחק איזה משחק קטן, ככה להבין בעצם את ההתנהגות. לא יהיה כדור, אופר, לא יהיה כדור. זה לא הפורמט. זה לא הפורמט, אבל מה אני אעשה? אנשים לא רוצים לשמוע משחק כדור ברדיו. בעצם. לא משנה, בקיצור. נחזור שבוע הבא, ואני מבטיחה יהיה גם כיף.
מחוזקים.
יאללה.